היינו בסיפור של רבא בר חנה, שהם נוסעים ויש גל שרוצה להטביע את הספינה, והמקל, אומר רבנו, יש לו צורה של וו, ובית אחר של הוו זה הגימטריה של המספר 6. מה זה הגימטריה של המספר 6? הוא אומר שזה האורך והרוחב של לוחות הברית. אורך והרוחב של לוחות הברית היו 6 טפחים. הלוחות אורכן וו ורוחבן וו, כך כתוב שם בתלמוד. זאת אומרת שבעצם הסיפור הזה עם המקל שכתוב בשמות קודש זה התורה. ונותנים עם המקל, נותנים מכה לגל, אז אם הגל חוטף מכה עם המקל אז הוא מתפוצץ. ככה זה נראה, אבל מה עושים שם השמות? זאת אומרת, המכה של הגל, המכה על הגל לא עוזרת בגלל המכה, היא עוזרת בגלל שבמקל יש שמות קדושים. זאת אומרת, במילים אחרות זה כמו שאומרים שיהודי בא לקיים את התורה ואין לו חשק. אז הוא יכול לקחת לעצמו מקל ולהכות את עצמו עם מקל ולהכריח את עצמו, וזה לא פשוט, כי אנחנו יכולים להכריח את עצמנו נקודתית. אותו דבר בסור מרע, בן אדם יכול להתגבר עוד פעם ועוד פעם, אבל כל החיים שלו להתנהל עם עצמו רק עם מקל זה לא עובד. אבל אם על המקל כתוב שמות קדושים, אז המקל יש לו כוח אחר. אין לו רק את הכוח של ההכאה. זה כמו המטה של משה רבנו, שהוא נותן מכה בים והים נבקע מפניו. או והיכת בצור, והצור נבקע מפניו, למרות שמקל רגיל לא יכול לשבור סלע. במילים אחרות, גם האמירה הזאת שבן אדם אומר לעצמו, אני עכשיו מכריח את עצמי, צריך שיהיה בה בפנים איזשהו כוח נעלם שהוא לא בא רק מהמכה, מהמקל, מההתקפיה. הוא בא ממקום אחר בנפש. מה זה המקום הזה? המקום הזה זה בו, זאת אומרת, כאן למעשה היהודי עצמו הוא המקל, והיהודי עצמו הוא הגל שחוטף את המכה עם המקל. הכל מתרחש לנו בתוכנו. הגל הוא משהו בומבסטי שבפנים אין כלום. כן, זה כמו היצר הרע, כמו כאילו הדמיונות. והמקל זה הצד הממשי, המקל הוא קטן, אבל הוא לא וירטואלי, הוא לא נפוח ורק בפנים. רואים הרבה מי שחוטף ממנו מכה. הוא בדיוק האנטיתזה של הגל. וכל זה יש בתוכנו, יש לנו את הצד הזה ויש לנו את הצד הזה. יש בנו צד שלישי שזה שמות הקודש. אנחנו אומרים, זה כתוב, שמתי שהשם אמר לבני ישראל בהר סיני, אנוכי השם אלוקיך, כתוב שם אלוקיך בלשון יחיד, אז נטבע ונחקק בכל נפש מישראל שם הוויה. היות כבב כי נמצא בתוך כל נפש מישראל, והזוהר הקדוש אומר, על סימני כחותם על ליבך, כחותם על זרועיך, שזה כנסת ישראל אומרת להשם יתברך. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אף על גב דאזי להכה ולהכה, דיוקני נשאר בך לעולם. הדיוקן שלי נשאר בך, למרות שאת הולכת לפה והולכת לשם, אבל הדיוקן נשאר תמיד. הדיוקן זה השתקפות של פנים. ולמעשה אותו דבר, זה משהו מזהה, כמו שם. בדיוק כמו שם, תמונה. בתמונה הבן אדם לא בידיים שלי, רק התמונה, אבל יש לי אותו. באיזשהו אופן יש לי אותו. אם אני מחזיק את השם שלו, אז גם יש לי אותו. לנו כולנו יש את, את שמו של הקדוש ברוך הוא בתוך הנשמה שלנו. ואם הנשמה הזאת שיש בה את ה... תכף נראה איך שזה עובד. זה, יש כאן דילמה, איזה מילה לומר. זאת אומרת, אם לומר שיש בה את האור של השם של הקדוש ברוך הוא, או שיש בה רק את הכוח של השם של הקדוש ברוך הוא, זה נפקא מינה גדולה, זה הבדל גדול. זמנים שונים, אבל עם הנשמה הזאת, אנחנו יכולים לתת מכה לסתרה אחרה ולבקוע את הקליפה ולראות שיין ואפס. עכשיו, מה זה אומר, מה זה אומר מבחינה מעשית? אז זה, מה זה בעצם, אפשר לומר שזה ברכת התורה. היו כמה מחברים שהתחילו את הספרים שלהם עם ברכת התורה. המחבר הראשון היה סמוך לסיום זמן הגמרא, בעל הלכות גדולות, מתחיל את הספר שלו עם ברכת התורה. ככה זה מתחיל. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קדשנו וציווה וציוונו על דברי תורה, וכל שלושת הברכות. ואחרי זה יש כמה מאמרי חז"ל בשבח התורה, ואחרי זה הוא מתחיל, יש לו הקדמה ארוכה שזה מניין המצוות, ואחר כך סדר הלכות, לפי איזשהו סדר שהוא קבע. זה ספר שנכתב אולי 200 שנה אחרי חתימת התלמוד על ידי רב אשי, אולי פחות, כמו ספר עתיק. הבן איש חי גם מתחיל את הספר שלו עם ברכת התורה. מי שזוכר, בהקדמה הוא מעתיק את ברכת התורה. העומק של ברכת התורה, שאנחנו מקדימים אותה ללימוד, אז המשמעות היא שהבן אדם הלומד, לפני שהוא לומד, וזה לא חייב להיות 5 דקות לפני שהוא לומד, באופן כללי, לפני שהוא לומד, הוא עושה איזושהי פעולה שכל הלימוד יתקבל אצלו אחרת לגמרי. כי שימו לב, בוא נחשוב על בן אדם שתאוות ותענוגי העולם הזה מושכים אותו מצד אחד, ויסורי העולם הזה מדכאים אותו מצד שני, ויש לו חובות ויש לו בלגנים ויש לו מכאן ועד להודעה חדשה, וזה הכל אני, זה הכל הוא, זה הוא, לגמרי הוא. והקדוש ברוך הוא זה מין מישהו זר ומנוכר שכאילו הוא דורש ממני כל מיני דברים וקשה לי עם זה. אז אני יכול לקחת מקל ולהקות את עצמי ולהגיד למרות זאת, למרות הכל ועל אף הכל אני עובד את השם. כמה אפשר להחזיק בזה? זה לא פשוט, זה לא בכוח האדם. חז"ל אמרו, אם לא, שהקדוש ברוך הוא עוזר לו, אינו יכול לו. עכשיו, מה המשמעות שהקדוש ברוך הוא עוזר לו? אז יש פירוש פשוט. אין לי כוח להתגבר, השם נותן לי כוח להתגבר. אבל יש עוד פירוש. יש פירוש שזה בעצם הבסיס של כל העבודה של שרבנו מלמד אותנו. הלוז של העבודה של רבנו זה ההתבודדות. רבנו מלמד אותנו שקודם כל תשנה את היחס לקדוש ברוך הוא. אל תתייחס אליו כאל שוטר או כאל רודן, כאל רודן, איך אומרים? רודן. כאל רודן שדורש ממך דברים כל הזמן ואתה רק צריך להיות אזרח ממושמע. קודם כל תזכור שהקדוש ברוך הוא עוזר לך. הוא הבן אדם ש... הבן אדם, כמו בחיים שלנו. הוא הבן אדם שאליו אתה יכול לפנות תמיד. תמיד לבקש עזרה רק ממנו. הוא האישיות שאליו אתה יכול... וקודם כל תדע שהוא אישיות. אל תאמין באלוקים פילוסופי מופשט, כאילו שאין לו ולנו שום שיח ושיג, ואנחנו לא מעניינים אותו והוא לא מעניין אותנו. זה הדבר הראשון. זה אלוקים נוכרי, שהוא כל כך מופשט, עזב אלוקים את הארץ. מקסימום הוא מרשה לכוכבים ולמזלות ולאלילים לנהל את העולם, או לבני אדם. כן, אז קודם כל לכפור באלילים הזה, באל הזה, זה הוא לא נכון. מה שנכון זה שהוא נמצא איתנו. איך אומר רבנו, הקדוש ברוך הוא איתך, אצלך, קרוב אליך, סמוך לך, הוא מקשיב לך. והיחיד שאתה יכול לספר את כל ליבך זה רק אליו. אז קודם כל תשנה את היחס, תתחיל לדבר איתו. כשאתה מדבר איתו אתה יכול לספר לו את הכל. את זה שאין לך כוח, ואת זה שלא בא לך, ואת זה שאין לך כוח לדבר איתו. זה שאתה רוצה שההתבודדות תעבור כבר, את הכל תספר לו. ולאט לאט בתודעה שלך הוא יפסיק להיות הוא שדורש ממני דברים, הוא יהיה אתה הכי קרוב אליי, הידיד הסמוי הנעלם, שתמיד תמיד אפשר לפנות אליו, ותמיד יש לו את האוזן הקשבת, ואף פעם הוא לא זורק אותי החוצה. זה האפשרות שלנו לגלות את השם הקדוש שחקוק בנשמתנו. כי אם זה חקוק, זה בדיוק ההבדל, דיוק מחקיקה, זה כמו דיוקן, זה חקיקה באבן במקור. אם בחוקותיי תלכו, בכל מקום שכתוב חקיקה, הכוונה היא שזה לא נמחק יותר. זה לא כמו משהו שאפשר למחוק אותו, זה תלוי בתנאי המזג אוויר או במשהו, ואם יקרה משהו זה יימחק. זאת אומרת, במילים אחרות, השם אוהב אותי אם אני ילד טוב. אם אני ילד רע, אז הוא מוחק אותי, הוא מוחק אותי מהרשימה. וזה לא נקרא שהוא חקוק. זה ברור. שהוא חקוק, מה שהזוהר אומר, דיוק נשתר בך, הוא אומר במפורש, אף על גב דאזיל להכה ולהכה. שהבן אדם טועה בדרכים הכלכלות, הוא צריך לזכור ולהאמין, אפילו את כל התהיות שלו הוא צריך לספר, הוא צריך לזכור ולהאמין שהשם אוהב אותו ורוצה לשמוע לו, רוצה לקבל אותו. ואז, כשהוא מוציא מהכוח אל הפועל את השמות שכתובות על המקל, אז המקל מתחיל לעבוד. אז למקל יש כוח. זאת אומרת, אם אתה כל כך אוהב אותי, אני מוכן בשבילך, וזה הסוד של כמה עם הפנים אל הפנים. בספר התניה הוא כותב על זה 4 פרקים, אני חושב, מ"ו, מ"ז, מ"ח, מ"ט, 4 פרקים. על הפסוק הזה במשלי, כמה עם הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. יהודי רק צריך לזכור דבר אחד, שהשם אוהב אותו עד כלות. ממילא הכל כבר מסתדר, הבן אדם כבר מוכן לוותר על התוכניות שלו, אין לו, נגמרו התירוצים כי אין צורך בתירוצים, כי הוא תמיד עם השם. כל זה מרומז בגמרא, בתיאור הזה שיש גל שרוצה להטביע את הספינה. רבינו אמר שספינה זה הדבר החשוב, הספון, האוצרות, והמקל מכניע אותו בגלל שעל המקל כתוב שמות קדושים. האמת שיש שם בגמרא רשימה יותר ארוכה של שמות קדושים, אבל הוא מעתיק רק את השם הזה, וזה קשור אולי שנגיע לתורה ו', ואם השם יעזור לנו ונחיה ונזכה, אז אולי נדבר שם, שם הוא גם מתייחס לאותו שם. זה שם של א' כ' י' כ'. על פי קבלה זה השם של הבינה, וזה השם של התשובה, אז זה מאוד קשור. השם של התשובה קשור עם הנקודה הזאת שאפילו כשעוד לא חזרתי בתשובה, כבר הקדוש ברוך הוא כבר לוקח אותי בחשבון. אני מצידי כאילו עוד לא נולדתי, אבל הקדוש ברוך הוא כבר מתכנן עליי. הוא כבר אוהב אותי למרות שעוד לא נולדתי. יש איזה רמז באות תורות. עכשיו כמובן שזה שתי עבודות שונות, זאת אומרת יש את העבודה הזאת ויש את העבודה הזאת, זה לא ביחד. יש עבודה לזכור שהשם אוהב אותי, יש עבודה שהיא לזאת ובהתאם לכך אני הולך בשבילו באש ובמים, ולפעמים אני צריך לראות לזרוק את עצמי עם המיטה 15 קודם וזה לא נעים לי, אבל אני עושה את זה. ואת זה הוא אומר, זה בדיוק כמו שמטפלים במשוגעים, הרי אין אדם חוטא אליהם כן נכנס ברוח שטות. משוגעים היו שמים עליהם כמאות, מצד שני, היו משגיחים עליהם, לא היו משאירים אותם לבד. היו לפעמים משוגעים שהיו מחליטים לרחוץ פנים עם מים רותחים 100 מעלות, או כל מיני דברים מזויים כאלה. היו לפעמים משחקים עם אש, מדליקים איזה בקתה, וכל הבתים היו מעץ. אז המשוגעים מצד אחד, לפעמים היה משוגע, היה צריך לחטוף 2 סטירות, כדי שהוא ידע לשמור על עצמו, לא לעשות דברים שהחברה לא סובלת. ומצד שני, יש דברים שהוא ילך על מסירות נפש. לא יעזור שיתנו לו מכות. הוא כל כך שקוע בשיגעון שלו, אז מה העצה? העצה זה לתלות עליו כמאות. זה כמו שאומרים, לבקש עליו רחמים. ורחמים זה לשון אהבה. אז את שני הדברים האלה שהיו עושים למשוגעים, רבנו לוקח בתור משל, יש אפילו אחד מהמפרשים של הלכותי מהר"ן אומר שכשהיצר הרע מגיע לאדם, הוא מגיע עם שני סוגי שיגעון. קודם כל הוא מגיע עם שיגעון של המון חומרות. מכירים את השיגעון הזה? המון חומרות, המון עצבנות יהודית. המון כזה, וכמובן שבן אדם, והבן אדם חושב שזה שיא הקדושה, הוא עכשיו, הוא ערב צדיק. ומי יודע, אבל בן אדם באמת אי אפשר להחזיק בדבר כזה. קודם כל בגלל שזה לא אמת, זה בא מהקליפה. או שזה בא מקליפה של עצבים, או שזה בא מקליפה מניפולטיבית שרוצה, שאני רוצה להוכיח לעצמי, כמו שהוא, כמו שאחד שצריך להרזות לוקח על עצמו דיאטת כסח כזאת שהוא לא יכול לעמוד בה, כדי שהוא יוכל להגיד לעצמו שהוא ניסה ולא הצליח. יש דברים כאלה. התת הכרה הוא אלוף במניפולציות. אז אותו דבר יש בקדושה, כאילו, הוא לוקח על עצמו, וואי, גם זה וגם זה וגם זה, והכל ביחד. ובסוף יום אחד הכל קורס, ואז הוא אומר, ראית? עבודת השם זה לא בשבילי. יש איזה שבט מיוחד של כהנים, אני יודע, שהם יכולים לעבוד את השם. לא אנחנו. אנחנו זה לא בשבילנו. זה השלב הראשון של השיגעון, של השטות. השלב השני של השטות מגיע מיד אחרי זה, אז הוא הולך לשוק, עושה עבירות. אז הוא נופל לגמרי. אז בשלב הראשון הוא צריך הדרכה. הדרכה זה כמו מקל. זאת אומרת, צריך לקחת אותו ולהסביר לו שזה לא דרך. בשלב השני צריך להתפלל עליו. אם הוא כבר לא, אם הוא לא שמע מה שדיברו איתו בשלב הראשון, בשלב השני הרבה פעמים האוזניים כבר סתומות. הוא כבר לא רוצה לדבר עם בן אדם דתי, מה שנקרא. כן, אני ראיתי לאן הדת הביאה אותי, תעזבו אותי עם זה. אז צריך לבקש עליו רחמים. זה ככה, איפה ראיתי את זה? אני לא זוכר, אולי רב מצ'רין אומר את זה. לא זוכר כרגע, אבל מישהו מסביר את זה ככה. היינו, בחינת התורה, שימות, בחינת התורה של בחינת וו, והוו הוא צורת מקל, התורה היא וו בגלל שזה האורך והרוחב של הלוחות, אמרנו. והתורה היא גם הוו של שם הוויה, שזה הסבר, אולי נגיע לזה עוד מעט. והוו הוא צורת מקל, והיא כולה שמותיו של השם יתברך. היינו שהתורה הקדושה היא מכניעה את היצר הרע, שרוצה לעשות את האדם משוגע ממש חס ושלום. כי בעל עבירה הוא משוגע, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס ברוח שטות. וכמו שהמשוגעים צריכים להקותם ולשום עליהם שימות, כמו כן ממש התורה שעוסקים היא בחינת מכו, בחינת מקלות ושימות, שבזה מכים ומכניעים את היצר הרע ומגרשים מן האדם את השיגעון ורוח שטות שנכנס בו, בחינת ומכין אלה בעל ביתה דחקיק עליה השמות כנב. המסקנה המעשית של הדבר הזה, שמה שכתוב כאן, זה שבכל מקרה יהודי תמיד צריך להתחיל עם ללמוד משהו. איך היה פעם סטיקרים, בין פסוק לפסוק תקרא עוד פסוק, בין עיסוק לעיסוק תקרא עוד פסוק. היהודי תמיד צריך להתחיל עם משהו, איך היום יש את החוברות האלה של שונה הלכות בכל יום, איך זה נקרא? כאילו, זה משהו אדיר, 5 דקות לוקח, פחות. כל יום איזה קטע קטנטן בזוות, אני יודע, פסוק חומש, קטע בגמרא וקטע בשולחן ערוך. לא יודע. אבל לכאורה, מה זה כבר יכול לתת? זה לא יכול לתת הרבה ידע, לא יכול לתת כלום. אבל זה מחדש את הקשר הפנימי עם השם יתברך. כל מה שקורה זה שהדיוקן מתכסה. באמת הדיוקן תמיד נשאר, אנחנו הולכים לכאן והולכים לכאן. אבל צריך משהו שיעורר את הדיוקן, את השמות הקודש שנמצאים. הדבר המקביל לנשמה, שהוא גם ירד מלמעלה עד שהוא הגיע לעולם הזה, ויש בו את הקדושה, את אותה קדושה שיש בנשמה, הדבר המקביל זה התורה. רק הנשמה יורדת בצורה כזאת שהיא יורדת ויורדת, וכל פעם ההשגה של הפחותה עד שהיא מתלבשת בגוף, ובגוף יש שכן כזה, לא יודע, והתורה יורדת באופן כזה שהקדושה שלה לא משתנית. יש בה כל פעם פחות השגה, אבל הקדושה לא משתנית. והיא יכולה לעורר, כשהיא פוגשת את האדם פה, את התודעה האנושית פה בעולם, היא יכולה לעורר אצלו את הנקודה העמוקה שהוא סוחב איתו משמי השמיים, מהמקום הכי עמוק במציאות, עם הקשר של הקדוש ברוך, עם הקשר עם הקדוש ברוך. וכשהוא לומד תורה, זה מתחיל להתעורר. למרות שברגע ראשון לא רואים את זה. אבל מה יש בזה? יש כמה תנאים יש בזה. תנאי אחד כתוב שזה צריך להיות לימוד שלא על מנת לקבל פרס. זאת אומרת, אחד שיושב בכולל ומשלמים לו על מה שהוא לומד, אז זה הכל טוב, הוא יהיה רב גדול, משהו עם הידע שלו. אבל העשייתא הזאת של בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת תבלין וכל זה, על זה הוא צריך לעשות קביעות עיתים לתורה מחוץ לכולל. הוא ילמד שם 8 שעות, לא משנה, הוא צריך עוד 15 דקות לפתוח ספר וללמוד, כי השם אמר ללמוד. זה כתוב במפורש ככה. זה עניין אחד. העניין השני, שהוא צריך להאמין בקדושה של התורה, ולא לקרוא את התורה כמו ש... כאילו מסתקרנים באיזה חומר, באיזה טקסט עתיק, בוא נראה מה כתוב כאן. אז שני הדברים האלה צריך לזכור, ועוד פעם אנחנו חוזרים לברכת התורה. בברכת התורה יש את שני הדברים האלה. קודם כל, סתם איזה טקסט עתיק לא מברכים עליו, אם זה רק מעורר סקרנות. ודבר שני, בברכת התורה אנחנו מיד לומדים משהו שזה מחוץ לכל המסגרות. לא מקבלים על זה תעודות, לא נבחנים על זה, ואומרים כל יום את אותו דבר, זה לא מוסיף ידע, ואין כאן שום, יש לזה רק נטו את הקדושה של התורה. זה צריך לזכור את העניין הזה. עכשיו, התורה נגמרה, הוא עוד מסביר את הפסוק של ההתחלה, אנחנו צריכים עכשיו לסכם מה אנחנו יודעים עכשיו, מה שלא ידענו קודם. בשני מילים. זה תורה של חיבור. תורה א', זה תורה של חיבור, לחבר. יש לפעמים תורות שלומדים לחלק. זאת אומרת, לומדים שזה לא כמו זה, וזה לא כמו זה, ולראות את ההבדלים ואת הניואנסים, ואז מבינים יותר טוב את שניהם. יש תורות שלומדים לחבר, ולא לחבר בשכל, אלא לחבר בהתנהלות. לחבר את כל הנפש כולה לחבר. יש לנו צד אחד בנפש שהוא שכל. יש צד אחד בנפש שהוא דבקות. הצד בנפש של הדבקות זה שמות הקודש שחקוקים בנו, שדיברנו עליהם היום. צד בנפש של השכל זה החלק שאיתו אנחנו לומדים תורה. יש לנו את הצד של הרגש שאיתו אנחנו עומדים מול הקדוש ברוך הוא, ודרכו אנחנו מגלים את השמות שחקוקים על הנשמה שלנו. זאת ההתבודדות והתפילות והתהילים, לפעמים ניגון, כל העבודה הזאת. ויש צד בנפש של הפן המעשי של החיים, של איך מתנהלים ברשות הרבים, איך עומדים מול בני אדם, איך עובדים מול בני אדם. וכל מה שלמדנו זה איך לחבר את כל הדברים האלה שהם יזרמו ביחד. לא שכל אחד יסחוב אותנו למקום אחר, שנהיה, איך אמרו המשכילים, תהיה, היה יהודי בביתך ואדם בצאתך. שלא ניפול לפינה הזאת. העבודה הראשונה שלנו זה ההתבודדות. זה להכניס את הקדוש ברוך הוא ללב. וכדי להתבודד לא צריך שכל של דף גמרא. צריך פשוט אמונה פשוטה שהקדוש ברוך הוא שומע תפילת כל פה. זה הדבר הראשון. עם זה אפשר להסתכל אחרת על דף גמרא ועל סימן בשולחן ערוך. הקדוש ברוך הוא לא בא לעצר את צעדנו חס ושלום ולהגביל אותנו ולהראות לנו שהוא יותר גיבור והוא בא לבית. הוא בא, הוא רוצה לתקן אותנו, הוא אוהב אותנו, הוא רוצה לזכות אותנו, ככה מתחיל, איך כתוב שם, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. יהיו כאלה הרבה שיגידו, מה, אנחנו רוצים פחות תורה ומצוות, זה הזכות שלנו. זה חובה לנו הרבה מצוות. ואנחנו רואים שחזל יסתכלו על זה אחרת. אנחנו צריכים לזכור כל פעם שמגיעים לפן המעשי, או לפן הלימודי, או לפן של ההתגברות, לזכור שהכל נובע מתוך אהבת השם. זה כתוב במחזור של יום כיפור, בקטע מהווידויים כתוב, מאהבתך השם אלוקינו, בחזרת הש"ס זה מופיע. נתת לנו את יום הכיפורים הזה, את יום מחילת האבון הזה, מה קיבלנו ביום כיפור? אסור זה, אסור זה, אסור זה, אסור זה. מאהבתך השם אלוקינו, נתת לנו הזדמנות. הנשיקה הכי גדולה שקיבלנו מהשם זה ביום כיפור. הוא אמר, סלחתי כדבריך. אני אוהב אתכם, לא משנה, אתם נראים כמו עשיו, אבל אני אוהב אתכם. אח עשיו לי יעקב, אבל אוהב את יעקב. אז, וזה בעצם כל ה... בשביל זה הוא מעריך כאן בתורה, הוא מעריך על יעקב ועל עשיו, ועל... וזה בחר בזה וזה בחר בזה. יעקב בוחר להתחבר עם ישראל ולהתחבר עם אברהם ועם יצחק ולהתחבר עם הקדוש ברוך הוא. זה בעצם כל העבודה. על זה הכל מבוסס. יהודי צריך הרבה ללמוד. יהודי, זה, יהודי חייב לדעת איזה יום היום ואיפה גדל הפרי שאני הולך לאכול, אם על הארץ או על העץ. הוא לא יכול להסתובב בעולם בלי לדעת דברים. מישהו בן עם אחר יכול לחיות יפה מאוד אם הוא לא ידע את כל הדברים האלו. יהודי צריך, לפני שהוא מכניס משהו בפה, כשהוא פותח את העיניים בבוקר, הוא צריך לדעת המון דברים. הוא לא יכול להישאר, כמו שאומרים, טמבל. אבל השורש של הכל, כל זה יכול להפוך את הבן אדם למאושר ולמודע, יכול להפוך את האדם לאומלל ולעצבני, ולמה עשו לי את זה? הייתי מעדיף לא לפגוש את זה. הכל עומד על הנקודה של הלב. לגרום לאמונה שהיא תאיר בלב. הכל עומד על זה. כן. הצלחתי להרגיז מישהו, ברוך השם. זה תחיית המתים. כן.
אפשר לדעת את זה, אני לא יודעת כלי, אפשר לדעת את זה בראש, שזה הכל האמת. כל מה שאתה מדבר עכשיו, מבחינתי אמת. אבל יש איזה קונס, כאילו כל פעם שמתעורר מחדש, ואתה אומר, מתי הלב יקבל את זה? ואני יודעת שאין בלבדו משהו אחר.
אם רוצים לקבל את זה, אם רוצים לקבל את זה בבת אחת, זה מאוד קשה. לא, זה מאוד קשה.
ההתבודדות
עושה את זה, אבל בשלבים. ההתבודדות עושה את זה בדיוק כמו הסיפור של רבי עקיבא, שהוא ראה את החור באבן, והוא הביט והוא הסתכל שיש שם טפטוף מאיזה מעיין, והטפטוף הזה עשה את החור באבן. מה היה הגאונות של רבי עקיבא? ככה אמר אחד מגדולי הגאונים בדור האחרון, שגם הוא קראו לו רבי עקיבא, רבי עקיבא אגר. אמר שהגאונות של רבי עקיבא הייתה שהוא הבין שגם הטיפה הראשונה עשתה משהו. למרות שראו את זה רק אחרי מיליון טיפות. אבל אם הטיפה הראשונה לא עשתה כלום, אז הרי הטיפה השנייה היא הראשונה. אז גם השנייה לא תעשה כלום. אם בסוף הטיפה האחרונה עשתה חור, סימן שהטיפה הראשונה עשתה משהו. אז זה צריך הרבה סבלנות. אבל אם עושים את זה בנחת, אז זה עובד יותר מהר. אם עושים את זה כי חייבים, זה עובד יותר לאט.
וזה נורמלי שיש התנגדות כמעט תמידית?
אה?
וזה נורמלי שההתנגדות היא פשוט...
ההתנגדות, צריך לדבר את ההתנגדות עצמה, להשם ידבר. לספר, יש לי התנגדות עמוקה להתבודד. בוא אני אספר לך את ההתנגדות שלי.
איך אפשר ששני המחצבים האלו
הם
ביחד? אתה יודע שזה האמת, אתה יודע את האמת, כאילו אין ספק.
זה לא ספק, זה אין שום בעיה עם זה. תפחדי, זה לא סכיזופרניה. אני יודע שאם אני אקום בחמש בבוקר מהמיטה, אני אהיה מאושר כל היום, ואני שונא לקום בחמש בבוקר. איך יכול להיות שני הדברים האלה? הנה, זה קורה לכולנו. כמעט כל יום. זה הטבע האנושי, אנחנו יצור מורכב. הרמב״ם כותב בשמונה פרקים שבעלי חיים וגם מלאכים הם יצורים כאלה, יש להם טבע או שניים מקסימום, ובן אדם הוא מורכב מכל מה שיש בעולם, יש באדם, והכל בא לידי ביטוי במחשבות שלו. אז אם צד אחד אומר דעה, הצד השני יהודים, אחד אומר שלום עליכם, השני אומר עליכם שלום, צריך להגיד ביוק לאיפה. זה העניין שלנו, כשזה כאן זה נופל, זה מדרשי חז"ל. זה כל הזמן ככה, ואת זאת, עם זה אנחנו באים להתבודדות, ואנחנו מספרים את זה. והקדוש ברוך הוא מכיל את שניהם, את שני הצדדים. הוא מחבק אותנו כולנו. איך, היום ראיתי את הפסוק הזה. איפה ראיתי את הפסוק? בלקוטי תפילות ראיתי את זה. זה פסוק מישעיהו. הן אבט נא עמך כולנו. זה גם מובא בתפילות של המחזורים של ראש השנה ויום כיפור אצל הספרדים. הפסוק הזה מופיע ביום כיפור, זה מופיע גם בסליחות, זה מופיע בכל מיני תפילות קטנות כאלה שכתוב באותיות קטנות שבדרך כלל לא אומרים אותם, שם הפסוקים האלה מופיעים. הן אבט נא עמך כולנו, בתפילות של אחידה זה מופיע, אומרים לפני תשליך, יש תפילה ארוכה של אחידה שם. מה המשמעות של הפסוק הזה? הן אבט נא עמך כולנו, כולנו העם שלך. אנחנו מתכסחים בינינו, ומה שאחד אומר יום, השני אומר לילה, ואחד צועק לשני בוז, וזה, ריבונו של עולם, אחרי ככלות הכל, תן לנו חיבוק, איך שאנחנו, כולנו ביחד. זה העומק של ההוויה היהודית. והודיע אמונתך בפי, זה צריך לצאת. עבדה האמונה, למה? כי נחרטה מפיה. חייבים להוציא את זה בדיבור, אפשר גם להוציא את זה בכתיבה או במחשבה. אבל אני לא יודע, במחשבה נרדמים, ובכתיבה לא כותבים את הכל עד הסוף. כי אולי מישהו יראה את זה, יש איזה פחד תת-הכרתי לא הגיוני, אפילו אם כבר מחזיקים את הקופסת גפורים בכיס בשביל לשרוף את זה, עדיין לא כותבים עד הסוף את הכל. מתביישים. בדיבור מוציאים את הכל החוצה. וכשמוציאים את הכל החוצה, אז הכל מתרפא. זה לא בגלל שזה יוצא, זה לא פסיכולוגיה. מתרפא גם אם זה לא היה יוצא, רק קושרים את זה עם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך אומר, כן, אני יודע מה שעובר עליך. אני יודע בדיוק מה שאתה אוהב, אני יודע בדיוק מה שאתה שונא. אני יודע, אני איתך. אתה צודק, אני אוהב אותך. הוא לא אומר, זה לא בסדר. וממילא, אז כמה עם הפנים לפנים, אני אכנס לאש בשביל לשמוע בקולו. אני משנה את הפוקוס של עצמי. זה לא תרגיל. אם מישהו יעשה את זה ואין בו את השמות הקדושים חקוקים בליבו, זה לא יעבוד. זה ברור. זהו אשרי תמימי דרך. אשרי לשון הסתכלות, אשרי גם לא יורד מהפירוש הרגיל שלו. אשרי מי שיודע להסתכל, זה כאילו כפל משמעות. אשרי לשון הסתכלות, תמימי דרך, בחינת יעקב איש תם, שהוא בחינת השכל כנזכר לאל. מה זה השלמות של הדרך? מתי יש שלמות בדרך? לנו נראה דרך, מה? מה אומר?
כשמגיעים
לא, זה לא השלמות של הדרך, זה בדיוק מה שרציתי לומר, חכה. לנו נראה דרך תמיד באופן של אמצעי. האמצעי הוא רלוונטי כשמגיעים לתכלית. אבל אז זורקים אותו, כן? גמרתי את השקית, שם את השקית בהשפעה, כי אני לא זורק ברחוב. אבל אני לא צריך אותה יותר. אבל כשאנחנו מדברים על דרך כעל ערך, ויש תמימות בדרך, תמימות זה שלימות, שהדרך היא שלימה. זאת אומרת, הדרך עצמה היא עושה משהו. היא לא רק דרך להגיע מכאן לכאן, הדרך עצמה חשובה. אז ושמה צריך ללכת, הדרך צריכה להיות נכונה. אי אפשר כאן ללכת בדרך אחרת. אם הדרך עצמה חשובה, אז אי אפשר ללכת בדרך עוקפת להגיע לאותו מקום. צריך להיות דווקא הדרך הזאת. כי הדרך עושה את כל, את כל העניין. זה בעצם דרכו של יעקב. אשרי תמי דרך זה פסוק שפותח פרק בתהילים שיש בו 176 פסוקים. יש שם 22 כפול 8 פסוקים. 8 פסוקים מתחילים באלף ו8 בבית ו8... בכל פסוק כתוב או דרך או עדות או חוקים או משפטים או תורה. מה עוד כתוב שם? מי זוכר? מצוות. יש כתוב, דרך מצוותיך ערוץ כי תרחיב ליבי. כתוב שם שני לשונות, גם דרך וגם מצוות. וברור לגמרי מההקשר של הפסוק הזה, שהדרך שמדובר עליה זה הדרך של היהודים, ממתי שהוא נולד עד מתי שהוא מת. אשרי מי שבדרך הוא לומד לשור. לשור זה להסתכל, לימין שור, מי שזוכר. להסתכל ולראות. בשביל להסתכל ולראות צריך אור. האור הזה, את האור הזה הקדוש ברוך הוא נתן בשכל של הנשמה, בשכל של הנפש האלוקית. אם הוא הולך עם האור של השכל של הנפש האלוקית, והוא לומד תורה, והוא מפנים את התורה לתוך האור שלה, לתוך השכל של הנפש שלו, אז הוא מקבל איזושהי שלמות בדרך. למה אני אומר את זה? כי יכול להיות שבן אדם שומר מצוות, אבל הדרך שהוא הולך בה היא לא נכונה. הוא רץ כל הזמן ממצווה למצווה, ועל הדרך הוא דוחף ומפיל את כולם. אני מתכוון בתור משל. זה ברור, יש לו כמה נקודות שהן חשובות לו, אבל הדרך לא חשובה לו. כאילו הוא מחוץ לחיים, וזה שהוא, זה שהוא בינתיים חי זה איזה אלת ברירה כזה, רק הוא צריך, הוא צריך... צריך, פה צריך שחרית, פה צריך את מנחה, פה צריך את ערבית, פה צריך את הסוכה, פה צריך את הלולב, פה צריך את המצב, את האתרוג. הוא קופץ מאחד לשני, והדרך כאילו לא קיימת. זה לא נכון. זה נקרא שהוא חי בעולם חשוך, רק יש סופת ברקים שהיא מהירה לו מידי פעם איזה נקודה. אז זה יכול להתחבר אליה. וזה לא התכלית. זה התחלה, יכול להיות שזה טוב בתור סטארטר. לפעמים חיים על זריקות, שם רחל. אבל זה גם מופיע ברמב״ם באיזה מקום, שכותב שיש החוכמה מהירה לאדם לפעמים כמו ברק, לפעמים כמו סופת ברקים, ולפעמים כמו שהשמש הגיע בוקר והשמש זורחת. אז שם הוא כותב שהמדרגה של החכם האחרון זה כבר קרוב למדרגת הנבואה. אז מי יכול כאילו... אבל אנחנו תמיד בין לבין, אנחנו לא הכי גרוע ואנחנו לא הכי טוב, אז אומרים לנו אשרי תיקח כיוון. הכיוון צריך להיות שכל רגע ורגע יהיה מלא אור, לא רק ברק שמבריק והולך. זה פחות או יותר העניין. זה עוד פעם הכל, זה הכל חוזר לאותו מקום של העבודה של ההתבודדות. בגלל שאם מספרים לקדוש ברוך הוא רק איזה יופי שזכיתי לאתרוג כזה יפה, אז זה באמת ממשיכים לקפוץ מנקודה לנקודה. אבל אם מספרים לקדוש ברוך הוא איזה יופי היה יום הולדת לילדה שאתמול בערב היא הייתה בת 3, אז כבר לא קופצים מנקודה לנקודה, אז כבר חיים את כל החיים עם הקדוש ברוך הוא. וזה אור אמיתי, שזה הדיוק נשתר בך. זה הדבר הקבוע שליהודי יש בלב את הקדוש ברוך הוא, איך שלא יהיה. ואפילו אם הוא צריך לספר על דבר לא הגון שהוא עשה, הוא צריך לספר את זה כמו שהוא עשה את זה, ממילא הוא יתחיל להתחרט. יכול להיות שאפילו כשהוא בא לספר הוא עדיין לא מבין שהוא מתחרט, תוך כדי שהוא מספר תגיע לו החרטה. הוא לא צריך לחכות שהוא קודם יתחרט ואחר כך יבוא לספר. אז הוא עוד פעם מדלג על קטע. היינו, זה בחינת יעקב איש תם, שהוא בחינת השכל כנל. יעקב אבינו ממש דוגמה קלאסית, יעקב בורח מעשיו. נו, מישהו אחר, תראו מאן הוא הגיע, היצא יעקב מבאר שבע, ואילך הרן, הוא הגיע מבאר שבע, זה היה, כמו שאומרים, בית המקדש היהודי, בזמן אברהם ויצחק, כן? והוא הולך, והוא בורח מאח שלו בסכנת חיים. טוב, בדרך הוא נכנס לבית מדרש של שם ועבר. כן, כי זה כמו ללכת ללמוד אצל הלל ושמאי או משהו כזה. אבל בסדר, אז הוא התעכב שם 14 שנה, אבל אחרי זה הוא הבין שבסוף הוא חייב לברוח, בסוף ימצאו אותו. אז הוא בורח הלאה. הוא בורח, הוא מגיע ללבן, הוא מגיע למקום שמשקרים על כל... מי שזוכר את הסיפור של מלך ענב בסיפורי מעשיות. איך שכולם משקרים את כולם, זה ממש הסיפור של הרם נהריים. כלום, אי אפשר לסמוך על אף מילה. הכל הכל שקר. הוא מגיע לשם, מישהו אחר היה שם סוגריים על הכמה שנים האלה. כאילו, מה אני יכול לעשות? אני שייך לבאר שבע או לבית מדרשו של שם ועבר. בית מדרשו של עבר, שם אני חושב כבר לא היה בחיים לפי חשבון השנים. אני לא זוכר. ועכשיו אני במקום כזה, איך אומרים, לא יודע. על לא עוול בכפי זרקו אותי למקום כזה, או על עוול בכפי, לא יודע. ובינתיים אני כאילו, בשנים האלה אני לא חי. יעקב אבינו בשנים האלה התחתן, גידל את הילדים שלו, חינך אותם, אף אחד לא יצא לתרבות רעה. וביום אכלה מחורב וקרח בלילה, הוא עבד את העבודה הגשמית שלו בנאמנות, והמדרש אומר שכל הלילות הוא היה אומר את שיר המעלות שנכתבו אחר כך בתהילים. שאת הוא כל הזמן היה דבוק בהשם יתברך. הוא לא דילג על שום פסיעה בדרך. הכל בא ברצף. שהוא בחינת יעקב איש תם, וזה זוכין על ידי התורה. וזה הולכים בתורת השם. דיברנו בקטע הקודם על להסתכל.
יכול להיות שזה הסבר למה שכתוב בסיפורים מעשיות, בדרך סיפרתי סיפור.
נכון. שכל מי שהיה שומע היה לו הרהור תשובה. זה מאוד נכון, מאוד נכון. אתה יודע, היה, איך קראו לו? זה בפרוימר. זה שכתב את העונג שבת. הוא פעם לימד, הוא הרי הגיע לארץ, הוא נפטר פה. הוא נפטר אחרי קום המדינה. הוא הגיע פעם ללמד את הסיפור הראשון. יש לו אנשים בשולחן וזה, שם כתוב, בדרך, ענה ואמר, בדרך סיפרתי מעשה שכל מי שהיה שומע היה לו הרהור תשובה וזוהי. אז כשהוא אמר את זה, אז הוא תפס את האנשים שישבו לידו ואמר, וזוהי, 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 זה המעשה, זה כל סיפור, כל חיים של כל אחד כזה, זה המעשה. זה הסיפור, זה ממש כמו שאתה אומר. עכשיו דיברנו על הסתכלות, על מורה דרך, על דרך, על חשיבות של שלמות של דרך. עכשיו הוא מביא עוד קטע, וזה הולכים בתורת השם, דרך אתה צריך ללכת בה. ללכת לא הולכים עם העיניים, הולכים עם הרגליים. צריך ללכת עם עיניים פתוחות, אבל הולכים, ללכת הולכים עם רגליים. מה זה העניין? כי על ידי שלומד תורה בכוח, זה החלק של ההתקפיה, של המקל, של ה... על ידי זה נותן כוח למלכות הקדושה, שזה בחינת נון, ונון לפני שמש היא נון שמו, רע שאומר לשון מלכות. זאת אומרת, זה הנהגה בפועל לקבל מן השכל שהוא בחינת חטא, ואז נעשה חן ונתקבלו דבריו כנה. זאת אומרת, אם יהודי רק רוצה להתבודד, הוא עדיין ספק גדול אם הוא יגיע. יש לו את הבסיס, אבל אין לו את המבנה שעל גבי הבסיס. יש לו את היסוד, אבל אין לו עדיין איפה לשים את הראש ולנוח. כאילו בית עוד אין לו. אבל אם הוא ביחד עם זה גם מתגבר בפועל ואת כל מה שהוא קלט בהתבודדות, יש לו את המסירות נפש, הוא הולך לבצע את זה, אז זה נקרא הולכים בתורת השם. אז אשרי תמימי דרך זה ההסתכלות, זה העומק, זה הרוגע, ההולכים בתורת השם זה הביצוע. איך אומר הפתגם, כדי שיתגשמו חלומותיך, אתה צריך להתעורר ולקום וללכת לעשות משהו. אחרת החלומות יישארו חלומות. וכאן זה לא חלומות, אבל זה בערך אותו עניין. ומתקבלים דבריו כנב, ואז גם התפילות שלו מתקבלות. ואז נתעלה החן והחשיבות של ישראל, וכל התפילות והבקשות מתקבלים. בכללות ישראל, החיבור של התורה והתפילה, בחיבור של עבודה פנימית עם עבודה חיצונית, אני מתכוון שניהם בעבודת השם, לא כמו שכתוב במקום אחר. העבודה חיצונית זה, אני מדבר על תורה ומצוות, אבל יש גם עבודה פנימית יותר, שזה דבקות והתמסרות. אז שני הדברים האלה ביחד, הם עושים את החן, ויש כאן פירוש כפול, יש כאן כפל משמעות, שכל התפילות והבקשות מתקבלים ונותנים כוח למלכות דקדושה, יש כאן כפל משמעות. יש משמעות אחת שמלכות דקדושה זה שאנחנו מקבלים על עצמנו עול מלכות שמיים, ויש משמעות אחרת, כתוב ביאור הליקוטים, שהקדוש ברוך הוא ממליך אותנו עליו כביכול. כשמגיעים לדרגה של צדיק גוזר, והקדוש ברוך הוא מקיים. כמו שכתוב, וישב שלמה על כיסא השם. אבל זה כבר דבר מאוד גבוה, זה, בשלמות זה יהיה לעתיד לבוא. טוב, יש עוד זמן, נכון? כן, בדיוק 10 דקות. עכשיו כולם נמצאים, אף אחד לא ברח, אני מקווה. אני חושב שבוע הבא נתחיל ב6:15, כי התחבורה בקיץ היא...
יש צום. יש צום, זה היה
דבר. לא, שבוע הבא זה צום, יום שלישי, אז לא נהיה פה, אז עוד שבועיים. נתחיל ב6:15, כי היום בקושי הגעתי. טוב, אז בוא נראה עוד קטע. אתה עדיין לא בטוח שנצום, מי אמר שזה צום? איפה את יודעת? אצל השם יתברך הכל אפשר. היה פעם צדיק שאמר ככה, אמר, העולם אומרים שכשיבוא משיח, אז יום טוב יהיה חג, יום טוב ראשון של חג יהיה 17 בתמוז, והיום טוב האחרון של חג יהיה 9 באב, ובאמצע יהיה 3 שבועות חול המועד. אמר, ואני אומר שתשעה באב יהיה היום הראשון, 17 בתמוז של השנה הבאה יהיה היום האחרון, וכל השנה, חוץ מ3 שבועות, יהיה חול המועד. אל תשאלו אותי. זה אני לא יודע. כתוב, לא ילמדו עוד איש את רעהו, כי כולם ידעו אותי. מה... כל אלה שפותחים את הפה היום יפכו להיות בריגים כאלה קטנים, אף אחד לא יסתכל עליהם. הלוואי שזה כבר יהיה. לשון רבנו זכרונו לברכה. זו תורה שרבנו כתב אותה. ובדרך כלל התורות האלה כתובות יותר בקיצור. יש כאן הרבה פעמים יותר כפל משמעות באותה מילה, ו... הפענוח הוא קצת יותר קשה. כל מה שנצליח. ויאמר השם אל משה, אמור אל הכהנים בני אהרון, ואמרת עליהם, לנפש לא יטמע בעמיו. איתה בספרה דצניותה, מינוקוה דפרדסקה, מה שכרוך על החיה למשיכה. רוחה דחיה למשיכה. ספרה דצניותה זה בפרשת תרומה בזוהר. מי שרוצה לבדוק, זה דף קע"ו עמוד ב', יש, הזוהר מורכב מחלקים, כמו הגמרא, יש בגמרא, יש משנה, יש גמרא, יש ברייתא, יש כל מיני חלקים, כל מי שלמד גמרא פעם מכיר. אז אותו דבר בזוהר, יש קטע שנקרא מדרש הנעלם, יש קטע שנקרא ראיה מהמנה, ויש קטע שהוא נקרא ספרה דצניותא. וזה ספר, הוא נקרא ספרה דצניותא בגלל שהוא ספר שהיה אמור להצניע אותו. בעצם זה פלא גדול שהכתבי יד שלו איכשהו שרדו והועתקו ונתנו רשות להדפיס את זה. בתרגומים של הזוהר למשל לעברית, אז בחלק מהתרגומים אין תרגום על הספר דצניותא. מקובל שזה כמו משנה יחסית לגמרא. וכאילו זה חומר מאוד עמוק ו... עכשיו, בדרך כלל אלה שכן מסבירים ספר דצינותא, יש במתוק מדבש ובפירוש הסולם, יש פירושים שמסבירים ספר דצינותא כמו את כל הזוהר. אבל בפשטות זה קבלה מאוד עמוקה, ורבנו מסביר את כל קטעים מכל הפרקים של ספר דצינותא, מכל פרק הוא מסביר קטע, ובמשך כמה, זה לא כולם רצוף, והוא מסביר אותם לא על פי קבלה, אלא על פי עבודת השם. איך זה בנפש? שם כתוב שיש פרדסקה. פרדסקה בארמית זה עמוד חלול, ומהנקב שיש בעמוד החלול נמשך רוח של חיים למשיח. מה זה העמוד החלול הזה שממנו נמשך רוח חיים למשיח? בדרך כלל היו אומרים פרדסקה, שם בזוהר הוא מתאר, בספר דצניות, הוא מתאר את עברי הפנים של גוף האדם. ולחותם, לאף, הוא קורא פרדסקה. כי גם החותם הוא עמוד חלול. ברגע שהחותם לא חלול, אי אפשר לנשום. כל המעלה של החותם, שימו לב, הוא בכך שיש בו חלל ריק, ובחלל הריק הזה הוא איננו. הביטול שבו, זה המעלה שלו. איפשהו מלא, הוא לא עושה את העבודה. איפשהו איננו, שם הוא עושה את העבודה. ובעולמות עליונים, יש, כל מה שיש למטה, יש למעלה. אז יש משהו, יש איזה כלי עליון שאנחנו לא יודעים מה הוא, ואיך קוראים לו. שקוראים לו חותם, קוראים לו פרדסקה. וגם הכלי הזה, עיקר עניינו, זה שבמקום שבו הוא איננו, שיש בו ביטול גדול להשם יתברך. ודרך המקום הזה, המשיח מקבל חיות. מה זה העניין הזה בעבודת השם? איפה יש עבודה שהיא נקראת חותם? אז רבנו מביא מקורות שהתפילה נקראת נשימה והיא נקראת חותם. תהילתי אחתום לך, יש ביורים שהם על הליקוטי מרן שמביאים עוד פסוק. כתוב לבעל החותם אני מתפלל. וכל זה מאמר חז"ל. אני לא זוכר, כפה ברח לי מראש ההקשר. אבל על כל פנים, הנקודה של התפילה זה הביטול. מה כאן, מה המשמעות של ביטול בהקשר הזה? שלט לי מגרמה כלום. לא ביטול שאני יכול לזרוק את עצמי מהגג. הביטול הוא שאני מעצמי אין לי שום דבר. כל מה שיש לי קיבלתי, ועל כל דבר אני צריך להגיד תודה, ועל כל המשך אני צריך לבקש. אפילו דברים שאני בטוח שנולדתי איתם. ויש לי אותם, ובעזרת השם אני אעביר אותם הלאה, אבל זה עדיין לא שלי. אין שום דבר ששייך לי. זה הבסיס של התפילה. ויש אומרים שזה המטרה של התפילה. בראשונים יש שאלה, למה צריך להתפלל? הרי השם יודע. גם בליקוטי מוהר"ן השאלה הזו כתובה, רק שם כתוב תשובה שעל ידי התפילה עושים כלי לשפע. תכף נדבר על זה, זו אותה תשובה בעצם. אבל בראשונים כתוב, עיקר התפילה זה לחנך את התודעה האנושית שכל מה שרוצים לקבל צריך לקבל מאת השם ולא מאף מקום אחר. זה עיקר הנקודה של התפילה, ובאמת בשחרית רואים שרוב התפילה זה לא בקשות. רוב התפילה זה גדולת השם. חלק קטן זה בקשות. עכשיו לפי זה, אם נוקווה דה פרדסקה זה התפילה, אז גם משיח קשור לתפילה. אבל זה הוא מדבר בהמשך, באות א'. וזה נשאיר כבר לפעם הבאה, או בעוד שבוע או בעוד שבועיים. אם יהיה תענית, אז כל אחד יהיה בביתו. ואם לא, אז סימן שאלה גדול, מה יהיה עם השיעור המסכן הזה? העיקר שיהיה. שיבוא משיח, כל הקושיות הוא יתרץ.